ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד ומועדו ולהיות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם. ואתה בעוונותינו חרב את המקדש ובטל התמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו, ואתה אמרת שלמה פרים צפתינו. זה אומר השולחן ערוך כתב, טוב לומר בכל יום פרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. אז אנחנו אומרים פרשת התמיד, לפני כן קורבן התמיד, ואחר כך מתום הקטורת, אחר כך סדר המערכה של אביי, שהוא מאליבד גמרא משמוד אבא שאול. אז אומר שמי שאין לו פנאי בגלל שהוא אנוס, יאמר את זה אחר התפילה. יש שרצו לומר שבשבת יום טוב לא יאמר. הרעבט, עליו השלום, כותב בסידור שלו, שבשבת לא אומרים משנה איזה הוא מקומן. חוץ, אבל בריתה של רבי ישמעאל אומרים אותה. אנחנו לא משנים. אומרים את זה בכל מקרה. מגן אברהם למשל הביא שיש מי שאומרים שלא עליכם בתאבל, לא אומרו אותו משום דברי תורה. אבל נהגים כן לאומרו. האמת שאין הבדל, כיוון שזה בין בימים טובים, בין בשבתות וחגים, בין בימים רגילים, אפילו בימים נוראים ביום הכיפורים, אנחנו לא משנים את הסדר. רבנו הארי כתב שצריך לומר את הסדר הזה של התפילה לעולם בלי שום שינוי. חוץ שלפני ברוך שאמר, בשבת יום טוב, מוסיפים את אותם מזמורים של השמיים מספרים כבודד ועוד, שזה מקורו בזוהר פרשת תרומה, שם העריך הזוהר בסודות של המזמורים האלה. אבל איך שלא יהיה, אנחנו כאן את הסדר הזה של איזו מקומן אומרים, אף על פי שיש מקומות שכתוב שנהגו לא לאומרם. מה אתה מפרים מגדים כותב שאנחנו אומרים את דווקא את פרק כזה ולא פרק אחר? זה במסכת זבחים, זה המשנה איזו מקומן, פרק שמיני של מסכת זבחים. הסיבה היא שבכל הפרק הזה אין בו מחלוקת, ככתב גם הבית יוסף בשם הראש, שכיוון שזו משנה לכן לא תמצא שום שם של תנא מופיע במשנה, כי זה מוסכם על דעת הכל. יש לנו בכל המשניות כולם רק שישה פרקים שאין בהם מחלוקת, וזה אחד מהם. לכן לא מוזכר שמו של שום תנא, כיוון שבזה אין מחלוקת. אגב, זה טוב גם לאומרו לעילוי נשמת הנפטר. כל פרק משנה שאין בו מחלוקת, טוב לאומרו לעילוי נשמת הנפטר. כן, לזמנו היה ספר שמו מנוחת הנפש, היו רגילים לומר אותו ביום ההזכרה של המת, ברחמיו על כל מעשיו. אז ביום ההזכרה של הנפטר אומרים את המשניות האלה, את הספר הזה. הספר הזה מובא שישה פרקי משנה שאין בהם מחלוקת, וזה אחד מהם. איזה מהם? רוב אחד מדבר, לא כולם. הפרק הזה, זה איזה הוא מקום ברור? זה הסיבה שאומרים. אותם, כל הקורבנות נזכר בו. כמו שנראה בהמשך, כל סוגי הקורבנות כולם נמצאים שם. אז הם כדומות, ולכן כתוב, לפנים מן הקלעים. זה בזמן, שאומרים שזה עוד מזמן המשכן, היה להם את המשנה הזאת. אבל גם בזמן משה רבנו היה משניות. אברהם אבינו היה לו משניות. אמרה אומרת, היה לו 700 פרק למסכת עבודה זרה שלו, 700 פרקים. אז מפה יש רוצים להביא ראיה, גם הפרי מגדים כותב שהפרק משנה הזה יש אותו מזמן משה רבנו. שכן, איך כזה שם לפנים מן הקלעים? איפה היה קלעים? במשכן, קלעי המשכן, בבית המקדש לא היה קלעים. אז זה היו עוד אז רגילים לומר את הנוסח הזה, ונשאר הנוסח כמו בזמן המשכן, בזמן שהיו ישראל במדבר. אז זה פרק משניות הכי עתיק שיש לנו אותו, לכן צריך מאוד להיזהר באמירתו, לומר את זה כמו שצריך. ולכן אומרים את התפילה הזאת שלפניכם, שאתה ציווית להקריב קורבן התמיד, ובעוונותינו, מה זה בעוונותינו? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרה בימיו. אז כיוון שאתה אמרת, נשלם מפרים שפתנו, לכן יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו אבותינו, שהשיח שפתותינו, זה חשוב ומקובל ורוצה לפניך, כאילו הקרבנו קורבן התמיד במועדו, ועמדנו על מעמדו. כמו שנאמר, נשלם מפרים שפתנו. יש הפוסקים שכתבו, שאם אדם נמצא בכותל המערבי, אבל דווקא ביום, לא בלילה. כמו שזמן הקורבנות זה ביום. אי אפשר להקים קורבנות בלילה. אז יאמר את הקטע הזה גם כן. אם הוא מתפלל שם, עד רבה. שחרית, בסדר. אבל לא מתפלל שחרית, בא באמצע היום, ואפילו ביום שבת, ואפילו ביום חג, ואפילו ביום מועד, וראש חודש וכדומה. יאמר את הריבון העולמים הזה, עם כל המשנה שיש אחריו. עכשיו, יש שרצו לומר שלא יגיד את היהי רצון. ככה גם הגאון יעבץ, שהוא אמר שלא יגיד את המשניות, יש מי שאומר גם את היהי רצון לא יאמר. למה? כיוון שביהי רצון יש נוסח של חורבן בית המקדש, ובטל התמיד, ולמה לא מה בכך? גם לפני זה אמרנו יהי רצון שלפני קורבן התמיד גם כן, שתמחול לנו את כל חטאותינו, תכפר לנו את כל עוונותינו, תמחול סלחנו כל פשענו וכו'. אנחנו אומרים אותו כמו שזה תופס ברכות. והריף כתב שכל דבר שהוא דרך לאומרו באופן קבוע, זה הופך להיות חלק כמו מנוסח התפילה. אז אין חשש. איפה הוא כתב את זה הריף? על הרחמן שאומרים בברכת המזון כל יום. יש לנו הלכה שאסור לשאול שאלה צרכה בשבת. אז איך אנחנו שואלים שמה צרכנו? יש שם גם עניינים של רוחניות, אבל גם גשמיות, פרנסנו, כבוד ולא ביזוי, תן שלום בינינו, שלח ברכה על הצלחה ומעשה ידינו, הצליח את דרכנו, לשבור על גלות מעם צווארנו וכו'. זריף אומר שזה תופס ברכות, וירושלמי. ירושלמי אומר שאנחנו אומרים את הרחמן שזה תופס ברכות. אותו הדבר רבינו מלכנו, בעשרת ימי תשובה שנוהגים לומר, גם בשבת אומרים אותו, אבל לשון מחילת עוונות מדלגים. עכשיו לא מתחילים אבינו מלכנו חצר מפניך רחם עלינו, אלא מתחילים אבינו מלכנו אלינו מלך אל עתה. שמגיעים כותבנו לספר חיים טובים, לא אומרים כותבנו וזהו מחילה וסליחה וכפרה, מדלגים אותו. וכן שמגיע נחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו, זה לא מזכירים בשבת. אבל וכן בראש השנה גם כן לא מזכירים. אז בשבת תשובה צריך שיהיה מונח על הטבע ליד השליח ציבור סידור של ראש השנה, שהוא יקרא את אבינו מלכנו בשבת תשובה. הרי אומרים אבינו מלכנו גם בשחרית וגם במנחה, אז יאמר אותו בלי הנוסח הזה של מחילת עוונות. ולמה אומרים אותו בשבת? בגלל שזה נתקן לאומרו בעשרת ימי תשובה, אז אנחנו נגיד אותו, אין לזה שום חשש. אז כל דבר שהוא סדר מהסדר התפילה הקבוע, אנחנו לא חוששים. הלבוש כתב טעם נוסף. כתב על מה שאמרה הגמרא על הפסוק, ושינם טעם לבניך. אל תקרא ושינם טעם, אלא ושילשתם. בעולם משלש אדם, תלמודו, שליש במקרא, שליש במשנה, ושליש בתלמוד. אז תקנו לנו, וכך כתב גם מרן השולחן ערוך, שתקנו לנו לומר את הסדר הזה בבוקר, כיוון שלא כולם לומדים תורה, ולא לכל אחד יוצא ללמוד. אז כאן שאומר את נוסח התפילה, יש בתפילה כבר שלוש אדם שליש במקרא, יש לנו קורבן התמיד, הנה מקרא, פתאום הקטורת, מקרא, שליש במשנה, הנה פרק, איזה הוא מקומן, זה משנה, שליש בתלמוד, זה הקטע של אביי, שקראנו אביי, וכן ברייטה של רבי ישמעאל, זה לא משנה, ברייטה, אבל זה גם בכלל הגמרא, כי זה מובא בגמרא, לכן יש נוהגים גם, זו הסיבה שאומרים אותם. אז זה אמר ושיננתם ושילשתם. ככה אמרה הגמרא שם. עוד אמר שכתוב לפני זה, והיו הדברים האלה שאנוכים מצווך על לבביך. אז מה זה? אחרי שלמדת אותם, תחזור עליהם. אמר כבר על לבביך. אז למה אמר ושיננתם? חזר פעם שנייה לומר ושיננתם בשני נונים. לא אמר ושנתם. אלא ושיננתם, ולהגיד לך לשלש. פעם שלישית שתעשה, אז פעמיים נוסף על הראשון. אז הראשון ולימדתם אותם, השני, או והיו הדברים האלה שמים צביך על לבביך, זה הראשון. ועוד שניים ובשיננתם, עוד פעמיים, שצריך לחזור שלוש פעמים. אמנם הגמרא אמרה וכי יודע כמה יחיה, אלא לא נצרכה אלא ליומה, שבכל יום יחלק אותו שעתיים, 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 שליש, 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 וככה יצא ידי חובה. נוהגים לומר אותו השאלה, אומר, בכל ניגון של משניות. לא יקרא את זה ויבלע את המילים, שכל דבר ניגון, כי הגמרא במסכת מגילה אומר, אומרת שצריך לקרוא תורה במגינה. אז קורבן התמיד עם טעמים, פתאום הקצורת עם טעמים, שמגיע לכאן נגיד ניגון של משניות, שני משניות ניגון מיוחד, אז ינגן את הניגון של המשניות, ובזה יצא ידי חובה. עכשיו נראה מה הפרק הזה אומר. איזה הוא מקומן של זבחים, זאת אומרת קורבנות, קודשי קדשים. קודשי קדשים הם נשחטים בפנים, יש קדשים קלים בסוף המשנה, זה בחוץ, אבל קודשי קדשים כמו חטאת, אשם, עולה, כל אלה קודשי קדשים. אם יצא החוצה או הוציא את זה בחוץ, פסל אותו, זה נפסל. אז זה קודשי קדשים שחית אותם בצפון, שוחטים אותם בסכין. האמת המשנה, הגמרא אמרה, בדעבד אפילו בקרומית של קנה קשר, אבל לכתחילה צריך סכין של שחיטה שיהיה של קודש, אז לכן צריך לשחוט אותם. איפה? בצפון. מה זה בצפון? הקיר הצפוני של המזבח, בין המזבח היה כותל של העזרה, בין הקיר לכותל, שם המקום הזה, כל השטח הזה, שבין הכותל של האולם עד המזבח, זה המקום ששם היה צריך לשחוט. מים, פר ושעיר של יום הכיפורים. מי זה הפר ומי זה השעיר? פרשת אחרי מות, שאנחנו קוראים אותה ביום כיפור, וגם בשבת אחרי מות. שם כתוב שהכהן היה מקריב פר בין שנתיים, וצריך להיות תמים, שלא יהיה חס ושלום בו מום, שום פסול. וצריך שהכהן הגדול לסמוך עליו, כמו וסמך שתי ידיו עליו. איך עושה? מניח שתי ידיו עליו, בין הקרניים, בכל כוחו. ישען עליו, לא בכל כוחו, לא צריך ללחוץ, אבל הכוונה ישען עליו. זה נקרא סמיכה. אז צריך שיהיה פר חזק, לא אחד חלשלוש כזה. לפעמים הכהן בעל בשר, שוקל הרבה. מה זה איך? תביא פר, אני אראה לך איך. ייקח פר צעיר עגל בין שנתיים פלוס, זה נקרא פר, ויהיה תמים. ישים שתי ידיו בין הקרניים ופניו למערב, מהכהן פניו למערב ככה, זאת אומרת הוא עומד במזרח, פנים שלו לצד מערב, הוא מתוודה עליו, זה ביום הכיפורים. ותכף לסמיכה שחיטה, איך שגמר לסמוך, שוחט אותו. זה נקרא פר של יום הכיפורים. אחר כך יש שעיר. שעיר היה בן שנה. מה זה שעיר? עז. זה התקיף, העז הזה. החזק, כן. זה מביא עז בן שנה, עז בן שנתו לחטאת, זה מתוודה עליו, וזה לא סוען בו סמיכה, אלא בזה השעיר המשתלח. יש שני שעירים, הוא היה לוקח ביום הכיפורים, היה צריך להביא שני שעירים מקופה של ציבור. אחד לשם ואחד לעזאזל. אז שעיר של השם לא צריך סמיכה, שוחט אותו. אבל שעיר של העזאזל זה הוידוי השלישי, הרי יש שלושה וידויים. אחד וידוי שלו, וידוי עצמו. אחד היה וידוי עצמו ואחד הכהנים. אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אני עוויתי. אנא בשם, כפרנה, מחטאים, עוונות, חטאתי, עוויתי, לפניך, אני עוויתי. בשני, הוא אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אני עוויתי, ובני אהרון עם קדשיך. אנא כפרנה לחטאים שחטאתי אביד בשן אני וכו'. אחר כך בשלישי בשעיר, אנא השם חטאו עבו ופשעו לפניך עמך בית ישראל. זה משנה מסכת יומה, אנא בשם כפרנה לחטאים לעוונות לפשעים שחטו ושעבו ופשעו לפניך עמך בית ישראל. אז זה שעיר של עזאזל, תוודא עליו וידוי של כל עם ישראל. הוא מוסר אותו ביד איש איתי שמזומן מאתמול, שולח אותו. אבל כאן מדובר שעיר של יום הכיפורים, זה לא שעיר של עזאזל, זה שעיר של השם. לא טעה, זה שעיר של השם, שהוא לא צריך סמיכה. הפער היה בו סמיכה, בשעיר הזה יש, אין בו סמיכה, והוא נשחט שם גם כן בצפון. וקיבול דמן, הרי לוקח כלי מהצוואר של הבהמה, לוקח דם כמה שאפשר, אבל לא הדם של הסכין. דם של הסכין הוא פסול. אז מה עושה? מיד היה מקביע את הסכין שלא יטפטף על הכלי, ושם את הכלי תחת הצוואר של הבהמה, כלי אחד תחת הצוואר של הפר, הפעם שנייה כלי תחת הצוואר של השעיר. ומה שם אותם? קיבול דמן בכלי שרת בצפון. מה זה כלי שרת? היה אגן. כאן משה חצי אדם, היה זה מאגנות. אגן זה מין כלי מזהב שהיה אדם של הפר או של השעיר נטפטף מהצוואר של הבהמה אל תוכו. זה לכן כלי שרת. ואז זה צריך להיות כהן גדול. אבל השאר הקודשים לא צריך להיות כהן גדול, כהן כשר לעבודה. ביום הכיפורים הכהן הגדול הוא היה משרת, לכן הוא היה צריך לעשות חזרות, הכנות, שבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלדרין, מעבירים לפניו עגלים וכו', כדי שיהיה בקיא ורגיל בסדר העבודה. פרד בבית שני היה בעיה שהיו הרבה כהנים שהיו עמי ארצות, אז הם לומדים אותם כל סדר העבודה. הם שומעים כסף ששמנו אותם כהנים גדולים, ורובם לא הוציאו, כולם לא הוציאו את שנתם. יותר מ-300 כהנים ב-270-280 שנה. כל אחד פחות משנה. חוץ משמעון הצדיק שימש בכהונה 40 שנה, וחנן כהן גדול 80 שנה, וישמעאל בן פבי 11 שנה. שאר, אלה השלושה רק העריכו. השאר היו יותר מ-300 כהנים, כולם פחות משנה. אז הם לומדים אותם. השחית הטעם בצפון, קיבול דמן חשרה בצפון. ודמן טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהה. מה זה הזיה? באצבע, כמו שכתוב. כך היה מונה, אחת ואחת. לא מתכוון לעזות, לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. אז איפה? על בין הבדים. איפה זה בין הבדים? זה לפני ולפנים, בבית קודש הקודשים. נובע כעת לנו הכיפורים. היה נכנס בפנים, והיה מזה בין שתי בדי הארון, ומזה אחד למעלה ושבע למטה. האמת לא זה, אלא... כן. ואז היה כסדר. וכנגד עובייה של כפורת. והטיפות של הדם לא נוגעים בכפורת, אלא יוצאות על הקרקע. עכשיו, אז זה המשחית, אתה מצווה עם כיבוד, זה לא נכנס על הצפון. ודמן טעון הזיה, זה ההזיה, איפה? על בין הבדים. ואחר כך על הפרוכת, זה בחוץ. עוד פעם עושה הזיה, כמו שכתוב בסדר עבודת יום הכיפורים, יש הזיה בפנים, יש הזיה בחוץ, והזיה שבחוץ הייתה על הפרוכת. וגם שם הייתה אחת למעלה ושבע למטה. ולא נוגעים הדמים בפרוכת, ואם נגעו, נגעו. על רבי שמעון בר יוחאי, מורה אומרת שנסע לרומי, לקח איתו את רבי ישמעאל ורבי יוסף, ונסע לראות את הפרוכת של בית המקדש, שאיך היה מזה אותה, עם הכתמים של הדם. אז זה היה, ואיפה? ועל מזבח הזהב. אז אמרנו, על בין הבדים זה בפנים של הארון, על הפרוכת בחוץ. ועל מזבח הזהב, זה שבתוך ההיכל, איפה שנמצאים המנורה והשולחן, באמצע נמצא מזבח הזהב. שם על מזבח הזהב, מזה מדם התערובת, אחרי שהיה, ועירה של המלא ברקן, והרקן במלא, מערב אותם שהם מתערב יפה יפה. מה שנשאר מאדם של הפר, מה שנשאר מאדם של השעיר, מערב בכלים שלהם, של זה אל תוך זה, ובחזרה של זה אל תוך זה, מערב של זה בזה ושל זה בזה, כדי שיתערבו יפה יפה. היה נותן אותו לכהן שימרס אותו, היה מערב שלא יקרוש אדם. למה איך שהוא השאיר את הדם? אדם מכיל חומר קרישה, אז מיד היה קורש, שלא יקרוש, יישאר נוזלי. אז הוא כל הזמן מרס עד שהוא בא, ואיפה היה שם אותו? בעל מזבח הזהב, שם היה מזה מדם התערובת. ואיפה? ארבע קרדותיו, יש לו ארבע ומרובע, והשאר היה, או שבע יותר נכון, על טהורו של מזבח, זאת אומרת על המשטח החלק של המזבח, זה נקרא טהורו של המזבח. מתנה אחת מהן מעכבת, מה פרוש? אם לא נתן פה עקב, שם בהמשך תראה, אם לא נתן לא עקב, כאן אם לא נתן את הדם כמו שצריך לעשות, אמרנו ארבע על ארבע קרנותיו ושבע על טהורו של המזבח, מתנה אחת מהן מעכבת והכפרה לא מועילה. אז זה צריך אחד להשגיח עליו, בפנים אי אפשר להשגיח, אף אחד וכל אדם לא אל מועד ובואו לכפר בקודש עצתו. אז הוא הכהן צריך שיהיה מומחה ורגיל, ושלא יתעה במספר, פעמים תוך התרגשות יוסיף או יגרע, צריך זהירות גדולה. כן, אז זה אמר מתנה אחת במקל. שירי אדם, מה שהיה נשאר, הרי היה מזה, אמרנו איזה בפנים, איזה בחוץ על הפרוכת, ואיזה על מזבח הזהב, שלוש הזיות פה היה. מה שנשאר מאדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח ההיצון. זה לא מזבח הזהב, בחוץ היה מזבח שבו מקרימים קורבן, כמו במשכן היה מזבח הנחושת, בבית המקדש זה מזבח אדמה, זה היו בונים אותו מאבנים, וזה המזבח בחוץ, שם מקריבים את קורבן תמיד כל יום. השם היה שופך את מה שנשאר על יסוד מערבי, באמה התחתונה של המזבח נקרא יסוד מערבי. כל האמה הזאת שמהרצפה, מהקרקע ומעלה, זה מרחבו אמה לצד המערב, ואז היה יוצא. אם לא נתן, לא עיקב. אדם הזה, אם שכח לשפוך אותו ליסוד של המזבח, לא עיקב. לא קרה שום דבר. זה משנה אחת. משנה שנייה, פרים הנשרפים. הוסערים הנשרפים. מי אלה פרים הנשרפים? מה עשו מסכנים ששורפים אותם? סערים האלה. צריך להבין. שהיית טעם בצפון, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. גם פה כמו למעלה, דמן טעון הזיה על הפרוכת, פה אין בדים, פה זה בחוץ, פרוכת על מזבח הזהב, מתנה אחת מהן מעכבת. מה הפירוש? פרים הנשרפים, פרים שתיים, כל אחד היה בין שנתיים, אלה שני פרים שכל אחד בין שנתיים, הם מהם? פר אחד העלם דבר של ציבור, אם בדים שגגו ופסקו הוראה מוטעת, פסקו הוראה מוטעת, זה חטאת הקהל. מה כתוב? ואין נעלם דבר ואין העדה, עכשיו צריכים כפרה. ואם פר שמקריבים אותו שם, זה נקרא פר שנשרף, אבל לפני זה שוחטים אותו, לפני ששורפים אותו שוחטים אותו, רק שורפים את הבשר שלו, זה נקרא פר העלם דבר של ציבור. כגון שהתירו אחד מקרט, שהקרט הזה יש בו חטאת, ורוב הקהל עשו על פיהם, מביאים פר ושורפים. איך שורפים? אחרי ששוחטים אותו ולוקחים את דמו לזרוק, אותו עם העור שלו ביחד, בלי שמפשיטים את עורו, בלי שמנתחים אותו, כמו שהוא, מעלים אותו באש. והאמורים שלו נקטרים על המזבח, כמו שכתוב בתורה. זה פר אחד. פר שני שנשרף, יש רק שניים. פר שני שנשרף זה פר כהן משוח. כהן משוח פירושו כהן גדול שמשחו אותו לשם כהונה, והוא חטא בשגג באיזה מצווה שלא תהיה. פרטי, הוא בעצמו חטא. הוא היה אלן דבר של ציבור. עכשיו בדין נתנו הוראה שחייב עליה כרת. למשל, נתנו הוראה, עכשיו לא פסח. היום זה יום רגיל, מחר פסח. ותאו, יצא זה, שזה פסח. האמת שזה לא יכול להיות, כיוון שאתם ואפילו שוגגים, אתם ואפילו מזידים. אבל זה איזו הוראה שיש בה איסור כרת. נגיד, תפסתי פסח שאכילת חמץ זה כרת. ותאו הציבור, עכשיו צריך להביא פר העלם דבר של ציבור. עכשיו השני, זה פר של כהן המשוח. שהוא חטא וטעה באיזה דין, מביא פר, סומך עליו ומתוודה, שוחט אותו וזורק דמו ומקטיר את אמוריו ושורף אותו כולו. זה נקרא גם כן פר הבא על כל המצוות חוץ מעבודה זרה. זה נקרא פרים הנשרפים. ומה אמרנו עוד? וסעירים הנשרפים. מי אלה הסעירים הנשרפים? עכשיו זה מקרים אחרים. למשל, עבד עבודה זרה, או חס ושלום, שבט מישראל, שעבדו עבודה זרה, מביאים סעיר. כל שבט,